תיאטרון האינקובטור משדר.
אוגוסטוס היל מהסדרה עוז אמר, כשאתה נוקם במישהו, אתה בעצם מעניק לו את המחמאה הגדולה ביותר שהוא אי פעם יקבל. ואני אומר לכם שאני...
שמעו סיפור!
פתקיות הטסה הפקות מציגים! הצבא הכי בעולם!
סיפורים כלל צהליים!
היום נבקר בחיל אוויר ונספר על נקמתו של האדם הקטן במערכת הגדולה. כדי להבין את המניע לנקמה בפרק, צריך קודם כל לדבר על ריתוקים, ואין מקום שיותר מאמין בריתוקים מגדוד הרם של חיל התותחנים! סיפור הריתוק שלנו מתרחש במחסום ריחן. ההתנהלות בו לא עומדת בקנה אחד עם המצופה מחייל בגדוד, אבל בכל אשכול הנביא מפהפה מסתתר צימוק קטן ומכעיס.
אמרת פרק חיל אוויר.
קצר, נשבע, קצר, קצר.
ירדנו מהמשמרת שלנו, עלינו חזרה למוצב ומורידים את הציוד.
זה אדם, לוחם משגר מנתץ במילואים. בפרק אחר של הצבא הכי בעולם, אני והוא שרפנו יחד גופה.
זה בלוף.
ואז אחד החבר'ה כולו נרגש ושמח וטוב לבב, מוציא מהכיס שלו פלאפון, נוקיה ישן כזה, ואומר לי, תראה, לקחתי את זה מאחד הפלסטינים, שיהיה לי מתנה.
אז אתם יודעים איך זה בצבא. אדם בטח יגיד לו, שמע אחי, אתה ואני שני לוחמים. אנחנו כמו אחים. גם ככה תמיד תהיה מלחמה, מה זה משנה פלאפון אחד קטן בסכסוך ענק בין שני עמים? בוא נתקשר גוביינה לעיסוי ללא מין ונשחרר את האבא הראשי שלנו, אחי.
ואמרתי לו, תקשיב, אתה עכשיו יורד חזרה למחסום, מחזיר את הפלאפון הזה, או שאני שובר אותך במכות, כאילו. פה, עכשיו, אני הורג אותך, כאילו, במכות. הוא חשב שאני צוחק איתו, אז הצמדתי אותו לקיר די בחוזקה, אמרתי לו, עכשיו אתה הולך.
הלו.
שלום, בקשר לבחור שהתראיין עכשיו בפודקאסט, רק רציתי לדעת אם הוא...
נשוי, נשוי פלוס 2, יום נעים.
מבחינתי האירוע נגמר, כלומר, לא הבנתי, לא חשבתי אפילו שצריך כאילו לגלגל את זה למעלה למפקדים, כי כאילו, הוא עשה שטות, תפסתי אותו... והוא תיקן את עצמו, לא מרצונו, אבל הוא תיקן את עצמו.
אבל האירוע לא נגמר. כשהחייל חזר למחסום להחזיר את הפלאפון, מפקד המחסום שאל אותו מה הוא עושה שם. החייל הסביר לו בתום לב מה קרה, ושרשרת אנושית של מעשים טובים החלה. המפקד דיווח למגד, והמגד החליט להעלות למשפט את החייל שגנב את הפלאפון. אבל גם את אדם.
ואז אני מוצא את עצמי בסיטואציה שאני עולה למשפט על זה שבעצם... אמרתי לו לעשות את הדבר הנכון, אבל פשוט לא דיווחתי עליו.
אז המגד שואל את אדם למה הוא לא דיווח.
אתה יודע שאיכשהו אתה תימצא אשם, גם אם היית בסדר, ידעתי מראש שגם אם אני אהיה בסדר, איכשהו זה ידפוק אותי, שידעתי ועובדה שצדקתי, ובאמת קיבלתי ריתוק על הדבר הזה של כמעט חודשיים לא הייתי בבית בגלל האירוע הזה, שבסופו של דבר מוסרית עשיתי את הדבר הנכון.
וזה הסיפור האגום על הריתוק של אדם. המפקדים רצו שנדווח על הכל תמיד כדי שנוכל להתייעל ולהשתפר, אבל דיווח כמעט תמיד גרר ענישה.
אחי, אמרת פרק חיל אוויר, אני יכול להזין לך עוד קיק.
אמרת אותך, נמין, חיל אוויר, חיל אוויר.
נורא רציתי להגיד קורס טייס, תמיד היה פסגת השאיפות שלי.
הכירו את א', לא צריך לטשטש לו את הכל, בדקתי.
התגייסתי לקורס, היה לי סופר קשה, פיזית, כאילו פיזית, מנטלית, הייתי בהלם טוטלי, אחרי חצי שנה אהבתי. וכשאהבתי אמרו לי, שמע, מבחינת רמת טיסה אתה בסדר וזה, יש סיכוי שאם תנסה לערער בעוד שנה וחצי, אז אולי תוכל לחזור לקורס, בשביל זה אתה צריך קודם כל שנה וחצי לחכות, להיות קצין לוחם. וכך מצאתי את עצמי צונח במוצב של גדוד 334, חושך, קר ו... אני תותחן.
אוף חרפה!
נשבע לך שזה פרק חיל אוויר. א' הוא מה שהיה נקרא בשירות שלי, נפלט. נפל טייס. חיילים שמגיעים לתותחנים אחרי שנשרו מקורס טייס, במטרה להכניס למערכת אנשים עם מוטיבציה. חלק מהנפלטים רוצים לצאת לקצונה כדי להתקבל בפעם השנייה לקורס טייס, ולהגיע אליו בוגרים יותר ולימודי ניסיון צהלי, וחלקם מוותרים על החלום להפוך לטייסים, ונשארים תותחנים עד השחרור. כשהתבקשתי מאלף לתאר בשלוש מילים את היחס שנפלט מקבל מחיילים בתותחנים, הוא התלבט בין חיבוק, חום ואהבה לשותפות גורל ורעות. בסוף הוא בחר ב...
איזה לוזר אתה.
למה?
זה היה כאילו, אתה בזוי, כאילו, זה היה כזה אווירה של א', אתם כאילו מוקצים, אתם נפלטים, אתם כאילו אמורים להיות קצינים, וזה כאילו כבר יש לך את את הסימון על המצח של אתה קצין, כאילו, עזוב, אתה לא חלק מהחבר'ה. ב', אין לך את האחים שלך מהמחזור, כאילו, אין לך את החבר'ה שהתגייסת איתם, עשית איתם טירונות וזה, אתה כאילו אאוטסיידר, הוותיקים לא אוהבים אותך, הצעירים לא מכירים אותך. אז אתה כאילו נוחת לתוך סיטואציה של 8-8 שמירות, ואתה כאילו עוד מנסה להתערבב חברתית תוך כדי, וזה כאילו, זה די דרק.
אז א' מצטרף אליי לצוות, ואנחנו יורדים לאימון תותחנות של חודש וחצי בשבטה.
זה היה קשה, ג'ין, זה היה קשה, זה באמת היה קשה.
אחר כך הוא יוצא לקורס מפקדים וקורס קצינים.
17 שבועות שטח, מלא פודרה.
כינוי לכל מדברי שנתחן הדק על ידי טנקים.
ריסים כאלה כבדים מפודרה, עזבה.
הוא גם עושה אחת מלחמת לבנון.
56 יום לא ירדתי משכפץ ונעליים.
מה שנקרא אדם צובר זיכרונות. א' גם הזכיר לי את ההתנהלות שלי בשירות הסדיר.
אני זוכר את החגיגת.
חגיגת?
בשירותים.
וואלה.
אתה זוכר? אתה.
אני? אז לגבי א', עם כמה שאני אוהב אותו וחושב שהוא אחלה בחור ושהוא היה קצין מעולה, מהרגע הראשון קלטנו כולנו שמדובר בטיפוס אינפנטילי. הוא אהב מאוד בובות, שלט יותר מדי בסדרה פוקמון, והתאים להטיס מטוס כמו שהשכים מתאימים למצח. הבנו שהוא מסוג הנפלטים שישארו לגמגם את דרכם בתותחנים עד סוף השירות, יעשו קצת כסף בקבע ויטוסו לניו זילנד במחלקת תיירים. כי טייס הוא לא.
באיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה לחזור לקורס טייס, אז חזרתי, סיימתי אותו בתור טייס קרב, טסתי 1,600 הרבה שנים, והיום אני טייס באלן.
ברוכים הבאים לחיל האוויר של צהל!
תודה באמת.
אז בסוף טעיתי וא' טייס מעולה.
ריסקתי מטוס טוטלוס.
אוי.
כן.
איך?
תקלה טכנית.
ואיך לומדת? סליחה.
זה היה במהירות איטית. תחשוב שהיית בולם באוטו, ואז רק צד אחד היה בולם, אוקיי?
כן.
אז האוטו היה פונה הצידה, אז בנחיתה זה קרה לי, ומצאתי את עצמי מטוס בבוץ.
בתור מי שבא מתרבות ארגונית של ענישה וריתוקים, שאלתי את א' ישר כמה כעסו עליו, וכמה שעות ביציאה הוא קיבל על זה שהוא ריסק F-16.
כעסו עליך?
לא.
מה אמרו לך כשריצקת מטוס?
לא, 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 לא. חיל אוויר לא כועסים, קודם כל מתחקרים. אם היו כועסים על אנשים, הם היו מסתירים דברים, אוקיי? אנשים לא היו מספרים את הדברים, כי לא היו רוצים שיחסו עליהם, אוקיי? וברגע שהתרבות היא כזאת שפתוחה ומקבלת, ואפשר לעשות טעויות, אז אנשים לא מפחדים לטעות. ואז כשאתה לא מפחד לטעות, אתה לומד הרבה יותר. זה מאוד שונה מבתותחנים, אגב. בתותחנים אתה נענש, אתה קודם כל נענש, ואחרי זה מדברים.
אני מרגיש שהוא הולך להגיד יומבה. יומבה זה עוד יום בבסיס במקום בבית כעונש.
אתה תמיד יומבה, נכון?
טוב אתה!
אז אתה משתדל לא להתאפס. אז כאילו, זה לא שאסור, יש שתפסו אותי. אז התרבות הופכת להיות תרבות יותר של גניבה. כאילו, אתה לא מספר, ומקווה שלא יתפסו אותך. ברגע שאתה לא סומך על אנשים, אז אתה נותן להם נבוט על הראש.
אז חיל אוויר הוא קרם בתוסקנה, וחיל התותחנים הוא ברד סגול בקסטינה. אבל כבר אמרנו שבכל אשכול ענבים יפהפה, מסתתר לו צימוק שהזניחו אותו על הגפן מסוג מרלוסווינים.
דימוי ענבים אחד יותר מדי.
כן, מה, לא יודע.
הוא 10 שנים מאז.
קוראים לשולה, ובנקודה הזו מתחיל סיפור הנקמה של פרק חיל האוויר שלנו.
כדי סוג של לחיות עם עצמי בסדר, ולא להרגיש כמו חזה של בן אדם, שמתי את זה מאחורה בראש ולא חשבתי על זה.
אגב, לא באמת קוראים לשולה. בניגוד לאלף, לה כן היינו צריכים לטשטש את הכל, כי בשביל לספר את סיפור הנקמה שלה, היא ביקשה להישאר במחתרת.
ולא חשבתי בכלל שתעשו עם זה שום דבר, כי גם חשבתי שתחשוב שזה נורא והיום מה שעשיתי ותחליט לגנוז את זה.
בניגוד לאלף, שולה לא חלמה להיות טייסת, אבל היא חלמה לתרום בדרכה.
וואי, לפני הצבא הייתי ממש מורלת, ונורא רציתי להיות קרבית ושייטת וקרקל ולמות למען ארצנו וכל זה.
שולה מאושרת לגלות שהיא מוצבת בטייסת בחיל אוויר כטכנאי דרג א'. למי שלא מכיר את התפקיד...
מה הבנו טייס? תן לטייס להסביר.
אוקיי.
זה אנשים שמכינים את המטוס לטיסה בבוקר, מקבלים אותו בסוף הטיסה, משמישים אותו לטיסה של יום אחר כך. אם יש תקלות שאפשר לתקן במקום, אז הם עושים. זה דרג א'.
וככה שולה מתארת את התפקיד.
אלה שעושים את השבתות, אלה שכל הזמן מתורנויות, זה אלה שנדפקים. אתה עובד נורא קשה, אתה כל הזמן עייף, בעיקר דרג א'. יום עבודה בטייסת מתחיל ב-8 בבוקר, אתה מתייצב למסדר בוקר, בודקים שאתה מדוגם ושאתה בזמן, נותנים לך רשימה של בדיקות שאתה עושה, ואז זה נמשך עד בין 8 ל... וואו, לפעמים זה נגמר גם ב-3 בבוקר, אבל לרוב זה נגמר עד 12. אתה חוזר לחדר אחר כך, קם בבוקר, וממשיך שוב.
אז שולה שומרת על השפיות שלה בזכות היציאות הביתה. יוצאת הביתה כל שבת שנייה.
אלא אם יש לך בעיה עם סמכות.
ולשולה יש.
ואז אתה עושה יציאות של פשוט אפס. כאילו, אתה תמיד בבסיס. וואי, אני חושב שקיבלתי מעל 10 ריתוקים, ועוד איזה מיליארד שבתות בערך. הייתי כבר ממש כאילו בקצה גבול היכולת שלי.
שולה בדיכאון, ונשמע שיש על מה. אבל אל תדאגו לה, כי עכשיו בסיפור שולה בדרך לצאת הביתה בשבת, ויש לה גם דייט שהיא ממש מחכה לו.
ואתה אמור להיות לנו ערב רומנטי אחת, וקיבלתי ריתוק 14 עם 6 ימי מחבוא של תנאי. את השבת הזאת קיבלתי על מגור הבנים, בגלל קצין שהסתובב במגורים בשבת וראה אותי.
ושולה אומרת שכולם תמיד הסתובבו במגורי בנים, ושהפעם פשוט החליטו לסגור את החשבון בהפתעה סתם כי התחשק להם.
התעצבנתי ממש. התעצבנתי על הקצין שגרם לזה, ועל הנגד שעודד את זה, ואז על המפקד הבכיר שנתן לי את העונש המגוחך הזה של 14 יום ושישה ימים על נאי, כאילו מה? באמת זה פשוט היה כל כך מכעיס. אמרתי לעצמי, די, מספיק, נקמה. עכשיו.
אם היא הולכת להפיל מטוס, מבחינתי זה לא...
אז תשמע, טייכר וזכרוביץ', זה הסיפור, מה אני עושה?
ויש את חדר הכלים. חדר הכלים, כמו שאתם מדמיינים במוסך, קיר עם המון המון כלי עבודה, באיזה מקום מאוד מסודר, ממש כמו בבית מרקחת. והסיבה לזה זה שאם עובד כלי, אתה רוצה לדעת שהכלי לא נמצא במקומו. המשמעות של כלי שהוא נשכח לתוך מטוס או מסוק, היא יכולה להיות קטסטרופלית. זאת אומרת, אפשר ממש להתרסק ולהרוג אנשים. אם עכשיו יש בתוך מנוע מברג לצורך העניין, המנוע ייגרס לחלוטין, ואנחנו מאבדים את המנוע, מאבדים את המטוס, וזה פשוט סופר מסוכן. סופר מסוכן. אם כלי חסר, עוצרים הכל. זאת אומרת, אם אף אחד לא יודע איפה הכלי, אם לא חתום עליו מישהו והכלי חסר, עוצרים הכל, ואף מטוס לא יוצא מהמסגרת שבה המטוסים חונים, ומתחילים לחפש את הכלי.
נורא נורא קל להשביט טייסת שלמה. כי מספיק שכלי אחד חסר בחדר הכלים, ואין טיסות. ואף אחד לא יוצא הביתה.
לא נראה לי שיש מה לצאת הביתה אם אנחנו, כאילו, אם הטייסת מושבתת. כאילו, זה יחידה מבצעית. אז המטוסים האלה תמיד צריכים להיות מוכנים למלחמה. קודם כל, צריך לראות שמוצאים את הכלי, ואז, אם זה עניין של כמה ימים, זה בעיה גדולה.
אז שולה מתכננת להעלים כלי. אבל חדר הכלים הוא מקום מסודר. אי אפשר פשוט לבוא ולהרים משם בוקסה.
אבל אז... היה יום שהיו מלא טיסות בהפתעה, והיה כאוס בחדר הכלים. מי שהיה שם היה בחור צעיר שלא כל כך יודע את העבודה והיה צריך עזרה. בזמן שעזרתי אמרתי לעצמי, רגע, it's happening, זה קורה, אני יכולה לעשות את זה. ואם אני לא עושה את זה עכשיו, אני לא עושה את זה אף פעם. ואני עומדת לעשות את זה עכשיו. אז לקחתי את ה... ארגז שלי, הכנתי לעצמי את הכלים, הכנתי לאחרים את הכלים, ואז לקחתי פשוט עוד כלי. מפתח שטוח, מספר 61, ולקחתי את זה.
זה בעיה גדולה,
צופה מספקה
של
קטסטרופה
לבנתו, עשיתי זה. שולה משתקת טייסת שלמה, שעכשיו לא יכולה להמריא כי אחד הכלים חסר, ואף אחד גם לא יכול לצאת הביתה, ממש כשם שהיא לא יכלה לצאת לדייט שלה. היא משתפת בסוד חברה אחת שלה שנמצאת גם היא בריתוק.
ששמרתי הרבה סודות שלה, מספיק כדי שאני אדע שהיא לא תוציא אחד משלי.
ויחד הן מחביאות את הכלי באדמה, בניאגרה, בתקרה. יום ראשון לחיפושים.
כשכלי הוא הולך לאיבוד בטייסת, אז מה שם שעושים זה לחפש בזבל.
נחמד דווקא.
אבל לא בזבל המשרדי או בזבל של השכחה, שיש בו טישויים ובדלים של סיגריות. לא. בצפרדה הענקית שמכילה את הזבל של... כל הטייסת. הופכים אותה, מרוקנים אותה, ופשוט עושים בה שורות של זבל כדי לסרוק את האשפה עם התתאים. אבל עשינו את זה בכזאת הנאה, בזמן שהכלי אצלנו.
יום שני לחיפושים.
התחלנו פשוט לבדוק ולפרק את הבסיס לגורמים. בדקנו בכל מקום, היינו צריכים לפתוח ספות, היינו צריכים להוריד שולחנות, היינו צריכים, באמת, כל מה ש... כאילו, קחו חדר, פרקו אותו, אבל פי עשר.
הופכים הכל, כל דבר שאפשר להפוך, הופכים אותו לחלוטין.
זה אלירן, טכנאי מטוסים בדימוס. הוא לא חיפש אחרי הכלי של שולה, אבל הוא חיפש פעמיים בשירות שלו אחרי כלי אבוד.
זה כלל לפתוח את הביוב, זה בור ספיגה עד לגובה הכתפיים שלך, ששופכים לשם, כל יום אתה מנקה את המוסך לתוך החרה הזה. זה מלא בשמן נדראולי ודלק, ושמן מנועים, ומה שאתה לא רוצה. ואנשים פשוט חפרו בפנים וחיפשו עם הידיים. אתה יוצא עם עוד אצבע מהדבר הזה.
זה היה כל כך כיף, באמת. אני יודעת שזה נשמע נורא, אבל זה היה כיף. ביום השלישי הם כבר הבינו שמישהו לקח את זה, כי משהו לא הסתדר. הם אמרו לנו, חבר'ה, אנחנו מעודדים אתכם להחזיר את זה, אתם לא תאנשו, אנחנו לא נעשה לכם כלום, רק בבקשה, אם לקחתם את זה, תחזירו. ואני כזה, אתם עוד לא סבלתם מספיק. עוד לא סבלתם מספיק.
שיחזירו את הכלי, זה נהיה כבר פרק ארוך.
נראה, שנייה, נראה.
ביום הרביעי הביאו אותנו למדבר, לחולות שמול הליין, ונחשים ועקרבים וכיף חיים. וכל גף טכני וגף טיסה סרק את המדבר. זה היה יפיפה. זה היה, אני לא יודעת אם זה היה מאות או אלפים. לראות לראות את המפקד שלי כמעט מוקש על ידי נחש שקפץ עליו משיח. זה אמר לי שאולי, אולי הלכנו עם זה טיפה רחוק.
באישון לילה, שולה מתגנבת לתיבת הפניות של מפקד היחידה ומגניבה פנימה את מפתח הברגים. הבוקר מגיע, הימים עוברים, ושולה מגלה שמפקד הטייסת אכן לא מתכוון לחפש אשמים. הסדר שב על כנו, כולם יוצאים הביתה, והטייסת יכולה לחזור לפעילות מבצעית ולנטרל את הרעים. עשור אחרי, שולה עדיין שומרת על דיסקרטיות ולא מוכנה להזדהות בקולה, אבל כן מסתכלת על המקרה בפרספקטיבת הזמן.
לצבא לא סתם קוראים קוריטוף. אבל אני לא חושבת שזה בגלל שהוא מכיל הרבה סוגים של אנשים. אני חושבת שזה בגלל שהוא הופך אותך לנזלת. לפני שאתם שופטים אותי, תנסו להסתכל אחורה ולהיזכר, אולי יש משהו משוגע וטיפשי ואנוכי שאתם עשיתם בצבא, ואולי נוח לכם לשכוח.
חגיגת, אתה זוכר? אתה.
אני? תודה שהזנתם לצבא הכי בעולם. תודה גדולה לשולה ששיתפה איתנו את הסוד שלה, וכמובן לאדם, לאלף ולאלירן שדיווחו על הכל באמינות. תודת ענק לאוריה אצבעות שערך את ההסקט וקריין איתי.
זה הפרק ממש ארוך, אבל עוד מעט יש את שיר הנושא של הצבא הכי בעולם ששר איתי כפיר, ואני ממש מחכה לזה.
ותודה מיוחדת לתיאטרון האינקובטור.
שין ג' באפתש נקט הנחש, עוד יום בצבא הכי בעולם, ברדיו מלחמה נפלה עליו אשמה, ואם הוא יתחצף הוא יעלה משפט פזם. הוא בלילות שומר בכפור עלייך בלילות קרים, בשעות הכי כפורות אנחנו לוחמים, והגדרות אותן גדרות, והזמן עדיין לא עובר, אותו סיפור לא יום כיפור, סתם עוד חייל שבוז שמת לגזור את החוגר. זאת החוגר, תורן מטבח ותיק חובט לו בנקניק, עוד יום בצבא הכי בעולם, וכמו מחסן קשות כך גם התחושות, יבשות כמו פתיתים במחנה נתן. הוא בלילות שומר בכפור בתרמוקן ללוחמים, שאריות שבת של צ'וט אנחנו לוחמים, והגדרות אותן גדרות, והזמן עדיין לא חייל שבוז שמת לגזור את החוגר. לגזור את החוגר. בצבא הכי בעולם.